יום שני, פרשת ויקרא. היום רבותיי, זה היורצייט של הגאון רבי ישראל יעקב פישר. נתחיל עם סיפור עליו. נגיע למדורים הנפלאים, פניני הפרשה, קניין חוכמה, דף רעימי בהלוכה, החפצים בחיים כמובן, ושאר העניינים בעזרת השם. הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. רבי ישראל יעקב פישר, זכר צדיק לברכה, טלטל פירס, ההתמדה שלו בתורה הייתה לפלא כבר משחר ילדותו. ועד אחרית ימיו הוא התמיד באופן על אנושי, מנצחם עד אחרי חצות לילה. בשנת תשכ"א, הוא התחיל לשמש כמורה הרוי. בהמשך הוא נבחר לרב שכונת זכרון מוישה, ומיד הוא התפרסם כאחד שבקי בהלוכה, ופוסק תשובות בהירות וחדות, שלא מותירות אחרי שום ספקות. בשנת תשל"ה הוא התמנה לדיין בבדות של עדה החרדית. שם הוא בלט מיד כדיין חריף, ומאיר תפיסה שיורד מיד לא מתעניין, ומשם הוא הלך והתעלה עד שנבחר לסגן רייבד, אחרי זה לרייבד. ואז גברה מעורבות שלו בכל העניינים הציבוריים שעמדו על הפרק. וההיקף ידיעות שלו, הבקיאות, כל הדברים האלה היו מדהימים. לאור כל זאת, כמה זה היה מפעים להיווכח שאת הרגעי הפז העיקרים שלו, שהוקדשו ללימוד התורה, הוא הקריב כל כך הרבה למען אנשים מסכנים. אלמנה שהתקשתה למען את הערימות של הניירת בבית, בערב פסח. סלם כאב טרח ובא מיין עבורה, אלה נערות לגניזה, אלו להשפעה. שעות עיקרות שהוא מנצל ושומר קהל בבת עינו, הוא פשוט קרא מעצמו והעניק את זה לאלמנות ולאנשים מיוסרים. אפילו בשעות הלילה המאוחרות, שעות לא מקובלות בכלל, משחר טלפון. הוא היה עונה בנחת, מאזין, מבין, מקשיב, מעודד. לפעמים הוא היה כל כך עמוס, שכשביקשו ממנו שיעור בישיבת בין הזמנים, הוא טען שבקושי יש לו זמן ללמוד. הוא דחה את הבקשה. ועוד באותו יום, הופתעו בני הבית לראות שהולך לבית של איזה בעל תשובה. התמיעה הייתה גדולה, אבל התברר שאותו בעל תשובה הוא בא להתייעץ. אותות הספרים הרבים שיש בו, שיש ברשותו, אבל הוא לא יודע מה מותר לו להשאיר בבית ואיזה מהם צריך לבאר מהבית. אז הרב הלך איתו הביתה וסייע לו, והוא קבע מה קשר ומה טרף. בא פעם החותונים שהתווכחו על איזה ערך של דירה, האם שבת המחיר שהמוכר דורש או לא שווה. אז בלעת הוויכוח, אז אחד הצדדים אמר שאם הרב פישר יקבע שהיא שווה בערך שלה לסכום המבוקש, אז הוא יסכים. באו לשאול אותו בעצתו, כשהוא שמע שזה תלוי בו, אז הוא פשוט יצא לביקור בית, הוא קם, טרח, חלה שלוש קומות, בדק את הדירה, חיווה את דעתו, עד שגמרו את המקח. בבית הכנסת זכרון מוישה, היו יושבים שם כל המי ומי, אנשים שבורי לב, קשי יום, גם כשהנוכחות שלהם הפריעה לתפילה, הוא לא הסכים לפגוע בהם ולסלק אותם מהמקום. אפילו את האוכלים באזור של בית הכנסת, הוא לא הרשה לגרש. היה לו קביעות במשך עשרות שנים, כל יום שישי, ללכת לבית חולים שערי צדק. ובשבת, ביום שבת קודש, לפני מנחה, היה הולך לבית חולים ביקור חולים, עובר מחולה לחולה, מתעניין בשלומו, שואל לשמו ולשם אמו כדי להתפלל. וכך הוא היה ממתיק את השעות של אותם חולים בהשתתפות מזדהה, ביחולים לבבים. כמובן שבית הצורך הוא היה עונה לחולים על שאלות הלכתיות שעלו במשך השהייה שלהם. אם חולה ביקש ממנו ללמוד את דף גמרא, היה שב ולומד איתו. זה היה דבר שהיה להרגל של קבע, שתושבי השכנה ידעו בדיוק באיזה שואה הוא עתיד לצאת מהבית לגבון בית חולים. רב זלמן, אחד מגבאי בית הכנסת בזכרון מוישה, אמר בית חוליו שהוא שנים רבות שימש כגבאי בית הכנסת, כולם הכירו אותי. אבל כשחליתי ולא יצאתי מהבית, שכחו מהקיום שלי. חוץ מהרב פישר, שהיה מגיע לבקר אותי כל יום שישי. כל יום במשך שנים, שרב זלמן היה מרותק לבית, הרב פישר מסוימת בא לבקר אותו. אם אחד מהמתפעלי ותיקים לא הגיע יומיים לתפילה, אז הרב הלך לבית, מיד אחרי התפילה, לבדוק מה קורה, אם הוא חולה. ויש פה סיפור, סיפורו של האברך עולה על כולנה. בליל פסח, בשעה שכולם מסובים באדר לשולחן הסדר, מספר אותו אברך, אני צועד לתומי ברחוב, ואני, לתדמתי, אני רואה את הרב פישר בפתח הבית, התור בקיטלי, מחכה, נראה שהוא מחכה למישהו. הרב שהקפיד, לא הולכת בלילה יחידי, שאל אותי אם אני מוכן ללוות אותו, אמרתי, כמובן, הלכתי איתו ביחד, הרב פונה לבית חולים, ואני בעקבותיו, בפתח אחד החדרים, הוא מבקש ממני להמתין בחוץ. הרב נכנס לחדר, חוזר אחרי 10 דקות. את הדרך חזרה עשינו בדממה. מספר אותו אברך שהיה בליבו פליאה ממש על המעשים התמירים של הרייבד. עד שהרב, הוא סנן כפי שפצע בעצמו את פיו, אמר, אולי אתה רוצה לדעת, מה אני עושה כאן בעיצומו של ליל הסדר? אז תדע לך שבחדר שביקרתי שוכב אדם שהוא דרש מהבנים שלו שיוציא אותו מבית חולים לליל החג. ומשהם לא הסכימו, הוא נדר שהוא לא יאכל מצה ולא ישתה 4 כוסות. אמרתי לעצמי, המשיך הרב, איך אני יכול להסב לסדר בבית עם הנכדים ואחד? והבנים, בזמן שיהודי אומלל כזה, לא אוכל כדאי את מצה כמצוותה. אז הלכתי אליו להתיר את הנדר, ולא זזתי משם עד שראיתי במו עיניי שהוא מקדש על היין ואוכל מצה. כתבה ציפורים מרתק מתוך הקובץ, תוירס אודום לאודום. ויקרא אל מוישה, אך, א' הקטנה, הרבה הרבה נכתב על אותו א' זהירו, כחוט השוני העובר אצל המפורשימו, שזה נובע מענוותנו דבר של משה רבנו. רב שי קרליץ, יד ימינו של הגאון רב ניסים קרליץ, סיפר ותיעד דברים שהוא ראה אצל רב ניסים. אחד הסיפורים שלו, לקראת השפה המצומצמת של רבנים על מינוי של יהודים מסוים לתפקיד ציבורי בבני ברק, רב ניסים היה סבור שאי אפשר למנות את אותו אדם לתפקיד המדובר בשום אופן. לפני שיצאתי עם הרב לאספה, הוא התבטא באוזניי, אומר רב שי קרליץ, שאני לא אתן בשום אופן שימנו אותו. וכשהרב קרליץ שליט המתבטא ככה, אז הוא אומר את כל התקיפות השקפתית מבחינה שלו. טוב, האספה המצומצמת של הרבנים נפתחה, התנהלה בטוב טעם, כמו כל האספות ברשות שני פוסקי הלכה. הרב עוזר זצ"ל, יבדל לחיים טובים, הגאי וניסים קרליץ שליט"א. ולמעשה, מלבד כמה פרטים נוספים שנידונו בו באספה, מינו את האיש המדובר לתפקידו. כמובן שזה היה למורת רוחו של מורן רב ניסים קרליץ שליט"א. ומספר אותו נכד, רב שייה, נראה לי שזה נכד, שהוא עמד מהצד משתומם, למה הוא לא ידע מה קורה כאן, ולמה הרב שתק ולא אמר מילה בנושא. בדרך חזרה הביתה, אז העזתי לשאול את הגייבד למה? העזתי לשאול את הגייבד, למה העזתי? כי הרב בעצמו אמר לי שהוא לא ייתן. אז שאלתי לתמיה, למה הרב לא דיבר כלום? הוא לא אמר את הדעה שלו. אז הרב ניסים ענה בכמה מילים, הרב ווזנר החליט. זאת אומרת, שתמיד מסביר רב שי קרליץ. תמיד בעשרות מהסגנון הזה, לפני שהרב ווזנר רבי ידעתו, הוא היה פונה לרב ניסים ושואל מה אתם אומרים על כך, והפעם משום מה היה ברור לו כי כולם בדעה אחת, ולכן הוא פתח ואמר, התאספנו כאן למנות את פלוני אלמוני לתפקיד לנהל את המינוי. לכן מון רב ניסים קרא לי לא לדבר כלום, כי אם הוא לא שואל הוא לא מביא דעה. אם מישהו מבין את המימד של הענווה וההתגברות בעניין ציבורי שרב ניסים היה סבור עקרונית של טובת הכלל אין למנות, אבל הוא הבליג חמת כבודו של מורון, הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה. זה דברים נפלאים מתוך מסיח בחוקיך, מתוך מוסף שבת קודש של יתד נאמן. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה, הלומד על מנת ללמד. בספר משל האובס, מתוך מייס איש, מופיע סיפור מרתק שסיפר הגאון רבי יעקב לוינשטיין זכר צדיק לברכה. הוא סיפר שהחזון איש ביקש פעם לעשות מהפכה בישיבת פוניביש, כלשונו, ככה הוא קרא לזה. מה הכוונה? הוא קרא לשני תלמידים מהישיבה. הרב לוינשטיין מספר שהוא היה שם ביחד עם הרב יעקב לוינשטיין מהרצליה. הוא אמר להם ככה, מתוך מה שמגיעים אליי לדבר בלימוד, אני שמתי לב שיש בישיבה הרבה בחורים צעירים, בעלי כישרונות, ורואים שהם חלילה הולכים לאיבוד, הם מתייאשים מהר, מרגישים בודדים. מוכרחים לעשות משהו כדי שהבחורים מבוגרים ימצאו זמן לקרב אותם, ייקחו לעצמם זמן לשבת איתם. אז הוא ביקש מאיתנו שנטפל בעניין. אמרתי לו, ממשיך רב ניסים ומספר, רבי יעקב לוינשטיין ומספר, שהבחורים המבוגרים, האלטרס, הם לומדים ברמה גבוהה יותר ובעיון, וקשה למצוא זמן בשביל ללמוד עם בחורים שרק עכשיו התחילו ללמוד בישיבה. והעיקר שהזמן דוחק וקשה למצוא, קשה למצוא זמן, תמיד לזה. אז החזון איש השיב לו, אם כשתדבר עם הבחורים ידחו את הבקשה, ויגידו את הדברים האלה, אז תגיד להם, תפילין אתם מניחים, הרי אין זמן, צריך ללמוד, למה מניחים תפילין? כיוון שזה מצוות עשה. אמר לה, החזון איש, גם זה מצוות עשה. מצווה שלא יורדת בערכה ממצווה של נוכלת תפילין. להקדיש ביום זמן לטפל בחורים צעירים. ומסיים הרב לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, את הסיפור שלו, שהם חזרו לישיבה, ליקטנו סביבנו קבוצה של בחורים מבוגרים, ואמרנו לפניהם את הדברים שיצאו מנעמת ליבו, נעמת ליבו של החזון איש. אז הבחורים ששמעו, השומעים שהם התרגשו לשם אותם הדברים, ומיד לקחו דף ועט, עשו רשימה של מבוגרים וצעירים, וסידרו זוגות זוגות, מבוגר וצעיר, וקבעו כל יום זמן של חצי שעה ושעה ללמוד ביחד איתם. חזון איש. ואם על תוי דו יקריבנו. בדברי שיח מופיע, סיפור, הרב הגאון רב חיים שמריהו דרדק, זכר צדיק לברכה. היה גר באמריקה. מדי פעם היה שולח שאלות לסטייפלר. הסטייפלר הכיר לו טובה, בגלל שבתקופה שהיה אני ואביון, אז הוא קנה ממנו ספרי קילסיאנקי, והוא מכר אותם, ועל די זה היה לו קצת פרנות אל הסטייפלר. אז הוא הכיר לו טובה על זה. הוא היה ענה לו תשובות. ואחד הפעמים ש... הסטייפלר התיישב לכתוב לו תשובה, כשהוא גמר לכתוב את המכתב, אז הם שמים לב שבמקום לשלוח את המכתב בדואר, לשואל, הרב דרדק, אז הוא יושב לכתוב עוד פעם את אותו מכתב בדיוק, מילה במילה. זה היה פלא גדול, עד ששאלו אותו למה אתה כותב את זה עוד פעם. אז הוא עונה, הרי אתם יודעים שיש לי הכרת הטוב גדולה מאוד לרב דרדק. והנה, מקודם עניתי לו תשובה לשאלה, כי אני סתם אחד ששואל כעניין, אבל שכחתי לכוון ולדגדג שאני משיב לו גם מצד חיוב של הקורס הטוב. ועכשיו שנזכרתי בזה, העתקתי את כל המכתב שוב פעם, בהרגש מיוחד של הקורס הטוב שיש לי כלפה. הכרת הטוב של הסטייפלר. ואנחנו מגיעים לדפרים מבעלוכה. כיצד מותר בשבת לנגב ידיים במגבת, ואיך צריך לנהוג כשנשפך משקה על הרצפה. אז אתם מוזמנים לשמוע את שיעורו של רב אריה זילברשטיין ושלוחה אחת שידון בדברים האלה. ובואו רבותיי, בואו נלמד גם אנחנו את הנושאים האלה. אז כפי שלמדנו כבר, בגד מלוכלך אסור להשרות אותו במים בשבת או להרטיב אותו. בגד שלא מלוכלך, נחלקו הפוסקים אם מותר להשרות אותו ולהרטיב אותו, ויש להחמיר. להרטיב בגד כדרך לכלוך ולא כדרך ניקוי, למשל ניגוב ידיים במגבת בזמן שהמגבת נרטבת, או ניגוב מים שנשפחו על הרצפה באמצעות בגד, בצורה שאין בחשש של סחיטה. אז זה אין מותר. אבל יש מהראשונים שסוברים, שאם מספיג, אם הוא מספיג את הבגד בהרבה מים, אז יש בזה איסור קיבוץ גם בדרך לכלוך. והוסיף שכיוון שאין מידה ידועה לכמות המים המותרת, אז רואי שמי שמנגב בידיים במגבת, ידער לפני זה את הידיים בכוח וישפשף אותם אחד לשנייה כדי לנגב חלק מהמים. ולדעת השולחן ערוך, ראוי להחמיר כדאי טוי, לדעת הרב אבל לא צריך להחמיר. עכשיו, היתר הזה של דרך לכלוך, זה גם הבגד מלוכלך כבר. אבל אם הכוונה שלו לנקות הבגד, אז זה אסור לכל הדעות, גם לרמון, גם לביצויסס, שולחן ערוך. וכך גם עם ההרטבה של הבגד, מנקה את הבגד באופן ישיר, גם מדובר בניקוי חלקי, כגון שיש על הבגד כמות גדולה של לכלוך מעוף, והשפיכה של המים על הבגד מסירה חלק ממנה. אז אם אלה יהיה אסור להרטיב אותו גם בדרך לכלוך. וכן אם הוא מספיק בבגד כמות גדולה של מים, מותר לעשות את זה רק בבגד שלא מקפידים שלא יהיה ספוג במים. כל הספרטות. אבל לבגד שמקפידים שלא יספוג במים, אז זה אסור מחשש שהוא אחרי זה יסחוט אותו. ואם הוא מספיק בבגד כמות גדולה של מים, מותר לעשות את זה רק לבגד שלא מקפידים שלא יספוג במים. למשל סמרטוט. אבל לבגד שמקפידים שלא יספוג במים, אז זה אסור מחשש שאחרי זה הוא יסחוט אותו. עכשיו, דבר מצוי מאוד, שבזמן שרוחצים ילד שהבגדים שלו התלכלכו, אז זורקים את הבגדים לקערה של האמבטיה, שמלאה במים. ובשבת צריך להימנע מזה, שהרימי הרחיסה יורדים לקערת האמבטיה ומרטיבים את הבגדים. וכלי שיש בתוכו בגדים ששרויים במים, והמים מכסים את הבגדים לגמרי, מותר לשפוך לתוכו מים נוספים. כיוון שאין בזה תוספת של קיבוץ לבגדים. ויש מי שכתב שמותר לזלף חומר חריף שמונע התקרבות חרקים על גבי בגד מלוכלך. כי זה לא פעולה של קיבוץ, ואדרבה, הרי החרה של החומר חותר לבן. מי זכר רבותי למה שלמדנו אתמול? אסור מדאורייתא להשרות בגד במים בשבת. לדעת רוב הראשון עם האיסור הזה הוא רק בגד שיש עליו לכלוך כלשהו, אבל בגד שלא מלוכלך, מדאורייתא מותר להשרות אותו. אלא שבאופן שיש חשש שיסחטו אותו אחרי השריה, אסרו חז"ל את השריה. ויש מהראשונים שסוברים שגם בגד שלא מלוכלך, אסור מדאורייתא להשרות אותו, ויש להחמיר, אבל בשעת הצורך ניתן להקל. פטמה של בקבוקי תינוקות ומוצץ שעשוי מסיליקון, או שהתלכלכה, יש אומרים שמותר לרחוץ אותה ולשפשף אותה, ויש אומרים שמותר לשטוף אותה תחת זרם מים, אבל אסור לשפשף אותה. תזכר רבותיי למה שלמדנו לפני 100 ימים. בשבת ויום טוב מברכים המויצי על שתי חלות, זכר למן, שער ביום שישי בכמות כפולה. והדין הזה נקרא לחם משנה, על שם הפסוק, והיא ביום השישי לא כתו לחם משנה. גם נשים חייבות בלחם משנה, ויש שכתב שאף המקדש על מיני מזוינס יברך על שני מערפים שלמים, אבל לא נהגו כזה. חלה קפואה, יש מחלוקת בפוסקים אם אפשר לצרף את הלחם משנה, יש מי שיסתפק בזה, הוא כתב שייתכן שיהיה להקל באופן שהחלה תפשיר עד סוף הסעודה. עד כאן בעניין הדף היומי בהלוכה. אנחנו מגיעים לדף היומי בבלי, מהו הזמן הארוך ביותר שבו שאלה הלכתית המתינה לתשובה? מי היה הילד הצעיר ביותר שעשה סיום ונוסח כתבי בזורן? ומה הקשר בין יין לקפה? על כך ועל נושאים מעניינים נוספים, נלמד היום במסכת עובד אזורי דף נדבור. אנחנו מגיעים למדור החפצים בחיים, חובץ חיים יומי. המדור המתוק והנפלא. בואו תצטרפו אלינו רבותיי. היום נלמדים שני הסעיפים האחרונים בכלל וב מלכות לשנורת. בסעיף י' א', החובץ חיים חוזר ומסכם. שמה שאמרו שצריך לחוש לליש נבישה, הכוונה רק לשמור את עצמו מנזק, אבל חלילה לעשות שום מעשה, לגרום לו נזק, בושה וכדומה. וכל שכן, שהוא לא יכול לפתור את עצמו מפיו כלשהו שהוא חייב לו. בהגעה, החובץ חיים מצייר דוגמה מצויה לזה, שיש אנשים בעיר שמוחזקים לעניים וצריך לתת להם הרבה צדקה. ואחד הוציא עליהם דיבה שבאמת הם לא עניים, ורק עושים את עצמם עניים. ובכך הוא גורם שהרבה אנשים יפסיקו לתמוך בהם. והוא כותב, שעל פי דין תורה זה עוולה רבה, למה? כי דבר זה נכנס בכלל מקבל לשנורא ממש. למה? כי על פי התורה, העני הזה עדיין עומד בחזקתו מקד מדינה שהוא עני. וכל הזמן שלא הוכח ההפך, ורק צריך לחוש לדברי המספר ולבדוק את הדברים. בביאור המוסופים הביאו שיש מוכחים מלשון החובץ חיים, שמדובר דווקא במי שכבר הוחזק כעני. אבל אחד שהחזיק, שהגיע רק עכשיו והוא עוד לא הוחזק כעני, אז לכאורה מותר לחשוש ולהפסיק לתת לו נדבות עד שהדברים יתבררו. וכך גם מי שהתבקש על ידי אישה ענייה לאסוף כסף בית המדרש עבור הכנסת כלה וכדומה. ואחרי שהוא התחיל לאסוף, אומר לו מישהו, האישה הזאת רמאית. אז אם היא לא הוחזקה בעיר כענייה, מותר לו לחשוש לדברים ולעכב את המשך איסוף הכספים עד שהדברים יתבררו לאשורה. דוגמה נוספת לזה שאדם אסור לו לפתור את עצמו מחיובו כלפי הזולת בגלל שנורא, הביאו בבואו מוסופים על אדם ששמע על אחד מעבדים שהוא לא עובד כראוי. אסור לו לפטר אותו על סמך זה. אסור לו לפטר אותו או לעכב את המשכורת שלו. אמנם, אם הוא רוצה לפטר אותו בסוף החודש או בסוף השנה, זה כבר משהו אחר. כשהחוזה העבודה נגמר איתו, אז יש כתבו שמותר, תראו שם בביאור המוסופי מרחבה בעניין הזה ותרבו נחת. בסעיף י' ב' החובץ חיים כותב, מה התיקון של אדם שעבר ושמע לשנורא והאמין בלב? שיתחזק להוציא הדברים מליבו. שלא להאמינם, ויקבל על עצמו מהחובץ חיים על האבא, שלא לקבל עוד לשנורת, על אדם ישראל, והתוודא על זה. ובזה מהחובץ חיים, בזה יתקן הלבין והאסינג, שעבר על ידי קבלת לשנורת. והביאור המוסופי מביאים מדברי החובץ חיים לקמון, שהאופן לעשות כן זה, על ידי שיתבונן, כי מי שחשוד לספר לשנורת, חשוד גם לשקר, להחליף, להוסיף. ועוד הוסיף, לכמון החובץ חיים שכל שינוי בפרטים יכולו לשנות את המשמעות. ואם חסר לו את הרקע של הסיפור, יכול להיות שהדבר לא כמו שהוא יתקבל. והגבר החובץ חיים נתן לאל עצה נפלאה, שאם מצליח לדון אותו לקו זכות, באופן שהוא לא מתבזה בעיניו, מותר לו להאמין לעובדות שהוא שמע, כיוון שסוף סוף אין כאן גנאי על אותו פלוני. עוד מציינים הביאור המוסופים, שהחובץ חיים לא מזכיר כאן, שהוא צריך גם לבקש מחילה מאותו פלוני שהוא שמע עליו תל שנורא. ויש שכתבו שהטעם הוא, כי האיסור הזה לא כעבירה שבאמת גם לחווי רוי, לעניין זה שצריכים לבקש מחילה. אלא אם כן, הוא הלך בגלל הסיפור ששמע וצייר אותו, את אותו חבר. שעל הצער שהוא גרם לא צריך לבקש מחילה. עם טעם זה יש מי שאוסיף שגם אסור לבקש מחילה, למה? כי על ידי זה הוא יגרום לצער לאותו אחד, בקבת נפש. ולפעמים יש בזה גם איסור חילוס, שהרי חברו יוכל להבין מיד, בדרך כלל, מי הוא זה שסיפר את הדברים. עד כאן המדור הנפלא, החובץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, בספרי מורן החובץ חיים, תפארת סדום. אומר החובץ חיים, הנכשל באבון פעמים רבות, אז היצע הרע אומר לו, מה זה, יחשוב, מה זה יעזור לך שתהיה זהיר מעכשיו? הרי כבר עברת כמה עשרות פעמים על האבון הזה. ומה יצא אם תיזהר מזה? הרי בן כך כבר אתה רשע באבון הזה. ומה שהיה הוא שיהיה. אבל למה חובץ חיים, הדבר הזה שהוא חושב שכבר נעשה רשע, הוא הביא את התוחלת שלו להינקות מהבונות, וזה נגד האמת, וזה זה גוף העצת היצור הרע. כשאדם רוצה לצוד לאדם ברשתו, ושלא יוצא ממנה לעולם, וכבר נמצא טענה זו של היצר בדורות השונים, שעל די זה הוא פיתר אותם לסור מודרך השם, והייתה על זה נבואה מיוחדת, בקדש ברוך הוא לחזקאל הנביא. ועל הטעות הזאת הוא אמר להם, כן אמרתם לאמור, כי פשענו וחטאינו עלינו, ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה, כן, זה מה שהטענה. אמור עליהם אומר הקדש ברוך הוא לחזקאל הנביא, חי אני נאום השם אלוקים, אם אכפות במות הרשע, כי אם בשובו, בשוב רשע מדרכו וחיה. וככה על ידי עוד כמה נביאים הקדש ברוך הוא הבטיח לנו על העניין של התשובה, בעיקרה של התשובה מבואר בתורה הקדושה, שמה איש רשע כי יעשה מכל חטאת האדם למול מעל, ואשמה נפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו. ואומר אנחנו בצחיים, כשהוא שב מהחטא שלו, הוא מקיים בזה מצוות עשה דאורייתא. וכשהוא עושה תשובה גמורה, התרצה בעיני הקדוש ברוך הוא, כאילו לא חטא בכלל, ולא מזכירים לו שום דבר מרשעו. כמו שכתוב, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. ועיקר התשובה זה חרטה גמורה לעבר וקבלה לאבו, והעיקר שלא יאחר תשובתו, ומיד שלא על ליבו רעיון טוב לשוב להשם, יתחזק על יצרו ויגביר שכלל תאוותו ולא יוסיף לעשות אבון הזה. ומסיים אנחנו בצחיים ואומר, וכבר כתב אחרי מסלב עובס, כי התשובה איננה יוצאת כי אם היא מעשינו ולא מדברינו. כי אם אמור יאמר אדם כמה וידועים ולא יראה לשוב למעשה, זה לא מועיל כלל. על זה נאמר, יעזוב רשע דרכו, וישוב על מחשבותיו, וישוב על שם ורחמהו, ואין אלוקנו כי הרבה לסלוח. רצה לומר, אומר חפץ חיים, שמתחילה יעזוב דרך הרשע, ואחר כך, ואחר כך ישו לבקש ולהתחנן לפני השם, שימחה לו. עד כאן דברי החפץ חיים בספרו תפארת סדום. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע, יש לנו פה סיפור, סיפור מעניין, דברי הרב הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, מהספר ברוכי נפשי, אדום כי יקריב מכם קורבן. צדיקים נסתרים יש בינינו, בינינו בעולם הזה, שמקריבים את עצמם ומקרבים את עצמם לבורא, קורבים הרבון של יום נחת רוח גדולה. אחד מהם היה הרב פלם, שנפטר בשנת תשס"ח בבני ברק. הרב פלם היה יהודי הררי, עבר את מאורעות השואה, עלה ארצה ונותר בודד עד סוף ימיו. כמה משמחת העובדה שאותו יהודי שהיה עשיר גדול, ידע מה לעשות עם הכסף הרב שהכנן אותו הקדוש ברוך הוא. הוא לכשעצמו לא זקוק לכלום, עד כדי כך שקצת הירקות שהיה נצרך לעצמו, היה קונה בשעות אחר הצהריים. שאז, אז נמכרים הירקות שנשארו מהבוקר, מבחירים מוזלים, אבל כשהיו מגיעים להפרים אותו למוסדות תורה וצדקה, היה פותח את ידו וליבו בלי גבול, ומחלק סכומי כסף גדולים במיוחד. אחד מראשי הישיבה שהספידו אותו בלוויה, סיפר, שכשהוא יסד את הישיבה שלו, אז זקוק באופן דחוף לתרומה של ספר תורה, הוא ניגש לרפלם, והוא שאל אותו אם הוא מוכן לתרום ספר תורה לישיבה. הרפלם שאל אותו כמה עולה, מה המחיר המשוער, אמר לו שמדובר ב$40,000. אז הרפלם אמר שהוא מוכן לתת מחצית מהמחיר הזה, את המחצית השנייה תיקח למישהו אחר. כך הוא אמר לראש הישיבה שהוא הביא מתוך דבריו, שאם הוא לא ימצא תורם נוסף, אז הוא ישלם את הכל. והנה, מספר ראש הישיבה, אחרי מאמצים גדולים הצלחתי להשיג גביר נוסף, שהיה מוכן לתרום את ה-20,000 הנותרים, אבל הוא התנה את התרומה שלו, שעל המעיל של הספר יהיה רקום רק את השם שלו. הרשיב לא יודע מה לעשות, הרי גם הרפלם תרם חצי מהספר. איך אפשר לכתוב רק את השם של התורם השני? טוב, אז הרשיב ניגש בלב כבד אל הרפלם, סיפר לו את אותו מייסה, שהוא הצליח להשיג תורם, אבל הוא מתנה את התרומה באותו תנאי. הרפלם קפץ עם כמו שמחה, התלהבות, בעיניים מגדות, אומר לו ראשי, וכזה תורם חיפשתי, בדיוק כזה, שיכתבו רק את השם שלו על הספר, מה אני צריך לקוות בפרסום? על ספר תורה, אך אומר הרב זילברשטיין, כמה חיזוק יש בכזה מעשה? איזה עבדות ונאמנות מושלמת לברוא עולם צריך שיהיה לאדם בשביל שהוא יוותר מראש על כל אקט של כבוד ופרסום? הרפלם שעבר את כל ימי השואה, והוא לא שאל במהלכה שום שאלות, הוא נותר גם לאחריה באמונה זכה ותאורה, ועבד את הריבוני של עולם בשמחה ובדבקות גדולה. אחד מהשיעורים ציין הרב זילברשטיין על שאלה שהתעוררה לאור אותו מעשה. הרי התורה זה תורה שלנו, תורה סמס. איך אפשר לכתוב שקר, שקר שכזה, על גבי הספר תורה עצמו? הרי הגביר השני לא תרם את כל הספר. אז איך אפשר לרקום רק את השם שלו על גבי המעיל? ונראה לי, אמר הרב זילברשטיין, שאפשר ליישב בדויחק, על פי מה שרש"י מביא על הפסוק, ויעס בצלל, לפי שנתן נפשה למלאכה יותר, משאר חכמים, נקראת את שמו. אז רש"י בא לתרץ את השאלה, איך זה שהתורה כתבה ויעס בצלל? הרי היו עוד אנשים שעשו את המלאכה. והוא מתרץ שכיוון שבצלל יתאמץ יותר, לכן אפשר לכתוב את הכל על שמו. ואם כן, רבותיי, מסיים הרב זילברשטיין ואמר, גם המקרה שלנו, כיוון שהגביר יתאמץ יותר, שהרי לרפלם ביותו גלמוד הייתה אפשרות נוחה יותר להוציא את הכסף. ובנוסף לכך, אמרו חז"ל, אין המלאכה נקראת אלא שם גומרה. לכן אפשר למקום על הספר תורה רק את השם של הגביר השני. עד כאן סיפורו הנפלא של הרב זילברשטיין שליטה. ולסיום, אנחנו מגיעים למדורת חזקות יומית. הרב רבינוביץ' שליטה בטיב החסד מספר שכשהיה שואל את רבי זרק ופישר זרח צדיק לברכה, עבור אנשים שסובלים מסורים ומבקשים לדעת מה התיקון שלהם, אז הוא אומר שצריך לחקור, לחפש ולחקור אם הוא צייר איזה אדם שנפגע מחנותו, או אפילו מאדם שצייר אותו על ידי אבותיו. כמו שכתוב בפסוק, פוקד אובי סלבונים. וכבר שמענו הרבה מעשים נוראים על אנשים שסבלו שנים רבות, ובסוף נתגעה שיש עליהם קפידה, וכשהם פייסו את אותו אדם שנפגע, מיד נושו. עד כאן דבריו. השתדל אם כן רבותה לבדוק אם יש לאדם שנגרם לו צער על ידינו, אם יש אדם כזה, ונזדרז לפייס אותו. עד כאן דברינו להיום רבותיי. המשך יום נפלא, שנזכה להתחזק ולחזק. הרבה הצלחה.